שלום וברכה, אנחנו בספר הקדוש דרך חיים. אהלן. הספר הקדוש דרך חיים, עמוד רש עין א' במהדורה המצויה. נקרא את המשנה, זה בפרק חמישי של מסכת אבות, משנה כף א', משנה מפורסמת, שמואל הקטן אומר, בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה. בין 50 לעצה, בין 60 לזקנה, בין 70 לסיבה, בין 80 לגבורות, בין 90 לשוח. בין 100 כאילו מת, ועבר ובטל מן העולם. מעניין, הוא אופטימי דווקא. כאילו מת. לא שהוא מת. עכשיו, המשנה הזו... זה מה שאומרים למישהו שמגיע ליום הולדת 120. הוא לא יום טוב. יש, אגב, יש איזו אישה בצרפת, לפני כמה זמן, נפטרה בת 122. גויה. היא הפסיקה לעשן בגיל 120, שכבר היא לא יכלה להדליק את הסיגריות שלה לבד. כן. כן, זהו. כן, שמסוכן להסיק לעשן. לא, אבל אם לוקחים את המשנה הזאת ברצינות, היא משנה מאוד חשובה, יש פה הרבה שאלות. למשל, יוצא לפי זה שכל גיל יש לו משהו אחר שהוא מלמד את האדם. למשל, אדם לא מגיע לבינה לפני בן 40. הוא לא מגיע לסיבה לפני היותו בן 70. זאת אומרת שיוצא שאי אפשר להגיד לאדם שהוא אחראי על החיים כל זמן שהוא לא יפנים את כל מה שהחיים יכולים ללמד אותו. מסקנה, גיל הבר מצווה צריך להיות בגיל 100. מה?
זה ניגוד למה שקוראים בכיפור.
בן אדמה.
כן, זה כל פעם שקוראים זה מגדלת אותי בצורה לא רגילה. לא מספיק עצום, זה קורה את זה כבר גומר.
לא, אבל סליחה. אמנם זה שיר מדכא, אבל המנגינה שלו כל כך יפה.
כן.
זהו. בן אדמה. זה שיר של רבי אברהם בן עזרא. בן אדמה שוב ישוב למולדתו, כי לעת קץ ישוב למולדתו. מה תעיצון מוסר לבן 5. וכזו, שמה על כל גיל וגיל.
בגיל שלי כבר גמרנו.
שמה, לא, יש ירידות כל הזמן. על כל גיל וגיל יש גיל, יש ירידה. למשל, בן 30 נפל ביד אשת. לחוד הוא, הינו בתוך רשת. יסובו הוא סביב בני קשת, משאלות לב, בניו ולב אשתו. כי לעת קץ ישוב ליולדתו. כן, וכו'. זאת אומרת, בקיצור, לא נותנים לו... טוב. אחרי זה כמת יהי נחשב, אשרי איש, נחשב לגר תושב, אין בליבו רעיון ולא מחשב, כי אם ל... לא זוכר. בקיצור, לא, פה זה נחמד, אבל השאלה היא ככה, אם זה נכון מה שכתוב במשנה, וזה מן הסתם נכון, יוצא שגיל הבר מצווה, כלומר הגיל שבו אני יכול לתבוע מן האדם אחריות על מעשיו, צריך להיות גיל 100. לפני היותו בן 100, אני לא יכול לבוא אליו בטענות כלשהן, נכון? כן, באמת כך היה, כן, לפני אבות, ככה כותב רש"י, שעד גיל 100 לא היה אדם בר עונשין. כי זה לא פייר בעצם, נכון? לכן גם נוח לא הוליד עד היותו בן 500, ויהי נוח בן 500 שנה ויולד את שם, את חם ואת יפת, כדי שהם יהיו בני 100. כשיהיה מבול, ולא יתחייבו כליה. וכך יהיה לעתיד לבוא, שנאמר, כך אומר רש"י שם, נכון? בשם ישעיהו הנביא, כי הנער בן 100 שנה ימות, והחוטא בן 100 שנה יקולל. אז למה אנחנו אם כך מטילים חיוב מצוות וחיוב עונשין על האדם, בגיל כל כך צעיר, 13 לבנים, 12 לבנות? למה? לא פייר, נכון? כן, ברגע שאתה יכול לתת חיים לזולתך, זה הגיל הרי שבו אפשר להוליד. אז אם אתה יכול לתת חיים, אתה גם אחראי במידת מה על החיים. בסדר, אבל זה היה נכון גם בימי קדם. גם כשהולידו בגיל 100, גם אז יכלו לתת בגיל. זה נכון. אלא מה אתה אומר? יש החיים קצרים. החיים קצרים, אז אין ברירה אלא לחפש איזשהו מינימום. אבל מצד האמת, רק בגיל 100 אני סוף סוף יכול לקחת אחריות על החיים. זה משמעות, אני חושב, שבן 100 הרי הוא כמת. מה זה כמת? הוא כבר לא צריך ללמוד שום דבר. ואז הוא בטל מן העולם. מה זה בטל? אומרים לך, חסידים קונה את מידת ביטול היש. כן? מאותה שעה הוא כבר יכול להתבטל לפני הקדוש ברוך הוא. אז בגיל 100 מתחילים החיים הטובים. זה פחות. זה פחות. כלומר, האחריות האמיתית זה בשעה שהיא יכולה להביא ילד לעולם. אז אולי לאישה אנחנו מכילים, גיל 90. אבל אברהם, באמת, עד שהוא לא היה בן 100, אי אפשר היה שהוא יוליד את יצחק. רואים, הוא יוליד בגיל 86. איזה פשלה. נכון? זה בעיה. זאת אומרת, גם הזוהר אומר, שעל אותו יום שלקח אברהם את הגר, אוי ווי, אוי ווי, אומר הזוהר. כן? ורואים גם בראשית השושלת של בני שת, של בני שם, סך כתוב, אלה תולדות שם, מה ההמשך של הפסוק? שם בן מאת שנה, ויולד את הרפחשת, שנתיים אחר המבול. כלומר, צריך להיות בן 100 כדי להוליד תולדה אמיתית אצל בני שם. כן? זה האידאל השמי. טוב, אבל בכל מקרה יש לנו פה גילים אחרים. אגב, הגילים האלה היום אף אחד לא שומר עליהם. מי מלמד בין 5 מקרא, בין 10 משנה, 15 תלמוד, זה לא קורה. יש בגמרא מסכת שבת, זה ביולוגי. לא, אז לפעמים 5-6, אגמרת הגמרא, אם להתחיל בגיל 5 או בגיל 6, זה תלוי לפי כוחו של הילד.
בן אדם שהוא בן 10,
נתן לי,
הוא יכול להיות גם בן 18.
בסדר, אנחנו מדברים על הדרך המצוי. הגאון מווילנה בגיל 4 כבר ידע את הגמרא בעל פה, ובגיל 9 התחיל ללמוד ספר עץ חיים של הארי, ובגיל 9.5 גם האוטו. בסדר, אז יש.
טוב, היום מדברים עכשיו שגיל המנטלי, 18
הוא פעם, זה נכון אגב. אתה צודק, כי החברה לא יותר גדולה. אבל זה באמת נכון שאם היינו בחברה נורמלית, אז באמת זה היה מגיע בגיל 18. כן. היום אנחנו ממשיכים את הילדות שנים רבות אחרי שאדם הוא כבר בר מצווה. זה בעייתי ביותר. כלומר, בעצם ממשיכים את הילדות עד סוף התיכון. וברגע שאדם גומר תיכון, תוך חודש נותנים לו רובה ביד עם יכולת להרוג. הקפיצה היא אדירה. ובמשך 3 שנים אומרים לו, נכון שיש לך זכות להרוג, אבל אתה צריך למלא פקודות. רק אחרי 3 שנים אחרי סיום הילדות הזאת, זאת אומרת בגיל 21, אומרים לו, אתה צריך עכשיו להרוויח את החיים שלך. אז התוצאה היא שהוא הולך למזרח. כן? הולך לחפש את עצמו. לא יותר מדי זמן, כי הסמסטר מתחיל עוד מעט, אבל יש שכל יוצא יחידה נבחרת, צריך בין השחרור לבין הסמסטר, איזושהי קפיצה. להודו, לדרום אמריקה. נכון.
רק התקופה הזאת, הלוואי שזה יהיה רק חודשיים-שלוש.
לא, הבעיה שמה שכל חב"ד שמה אחר כך מפרים אותו לחבדניק. כן. אז הוא חוזר מהודו, ואם הוא חוזר ננח משם, לא שאני כל מיני. כן. אבל, מה? זה נכון. כן, מ-5 עד 10 אדם למד את המשנה בעל פה. כן, זה גם נכון. אבל יש... מה? זה יותר טוב. זה יותר טוב. כלומר, ככל שיש יותר ספרים, ככה אנחנו מבינים פחות. כן, ברור. למה? בין 100 פה כתוב. תלוי, בימי הביניים, את צודקת, שהייתה ירידה בתוחלת החיים. אבל בימי קדם היה בערך כמו היום. כן. הייתה תמותת ילדים גדולה. אבל אם כבר מישהו שרד את הילדות, אז הוא חי כבר די הרבה זמן. כן, אבל אני רוצה לחזור לגמרא במסכת שבת. הגמרא במסכת שבת אומרת, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. מכירים את הגמרא הזאת? שם על מה מדובר, האם מותר לצאת עם חרב בחגור בשבת או לא. כן. אם אתה אומר שזה תכשיט, אז מותר, תכשיטים מותר לשאת בשבת ברשות הרבים. אם תאמר שזה מסוי, אז אסור. זה מחלוקת רבי אליעזר וחכמים. רבי אליעזר אומר שמותר כי זה תכשיט, וחכמים אומרים שזה אסור כי זה גנאי. כן? זה מגונה, חרב זה דבר מגונה. אבל זה מגונה. למה זה מגונה? גם ההגנה. בגלל שבאופן אידיאלי לא צריך בכלל שיהיו חרבות בעולם. שהרי נאמר, וחיטטו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות. אם החרב זה דבר יפה, אז גם אחרי שלא יהיו מלחמות, שישאירו את החרבות. אלא רואים שיתביישו בחרבות. כן? כלומר, זה יהיה נורא לזכור שהשתמשו בכלים כאלה כדי להרוג אחד את השני. אז אם כן, החרב היא דבר מגונה, שנאמר לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. אבל רבי אליעזר הוא בונה על פסוק אחר. הוא מביא פסוק בספר תהילים, שנאמר, הגור חרבך על ירך גיבור, הודך והדרך. אם כן, אתה רואה שהחרב היא דבר שבו האדם מתפאר. אומרת הגמרא, מה זה צריך להיות? שמה חרבך זה תורה. זה בכלל לא חרב. עונה לו, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. ואז אחד המוראים אומר, בר תמנה שרי שנה הוונה, וגם מירנה לכולה תלמידה, תלמודה, ולא ידענה, דאין מקרא יוצא מדי פשוטו, עד השתה. אז אתם רואים, פה דבר מאוד מעניין, נכון? מה? בר תמנה שרי שנה הוונה, ויגמירנה לכולה תלמודה, ולא ידענה, דאין מקרא יוצא מדי פשוטו, עד השתה. את מכוונת לומר אולי מה התרגום. כי מה הפירוש? זה ברור. אבל התרגום הוא... באיזה שפה את רוצה?
באנגלית.
באנגלית. לא, אני אגיד בעברית לצורך העניין. הוא אומר, הייתי בן 18, כך אומרת המורה, ולמדתי את כל התורה, כלומר כל התלמוד, ולא ידעתי שאין מקרא יוצא מדי פשוטו עד עכשיו. מה פירוש הדבר הזה? שהוא צריך ללמוד כל התלמוד, ואין מקרא יוצא מדי פשוטו, רק עכשיו הוא יודע את זה, ולמה הוא צריך לספר שהוא בן 18? יש פה הרבה שאלות, כן? אז זה באמת נכון מה שאתה אומר. כלומר, רק אחרי שאדם לומד את כל התורה שבעל פה, הוא יכול לראות שהדרש הוא הפשט. כלומר, איך הדרש יוצא מן הפשט יותר נכון. לכן הוא אומר, גמירנה לכולה תלמודה, אני צריך קודם כל ללמוד את כל התורה כולה, כדי לראות איך שאין מקרא יוצא מזה פשוטו. לפני כן זה בכלל לא נקרא פשוטו, אני בכלל לא מבין על מה מדובר. אבל למה הוא צריך להיות בן 18? בגלל שיש הלכה, כתוב כאן, בן 18 לחופה. ויש מחלוקת בתלמוד, האם אדם צריך ללמוד תורה ואחרי זה לישא אישה, או לישא אישה ואחרי זה ללמוד תורה. והוא היה כאותה דעה, שצריך ללמוד תורה ואחרי זה לישא אישה, וגם שצריך, וגם בן 18 לחופה. לכן לא הייתה לו ברירה, אלא לגמור את כל התלמוד לפני גיל 18. עכשיו, זאת אומרת, שמתי הוא התחיל לפי זה? מגיל 15. נכון, בין 15 לתלמוד כתוב. בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. זאת אומרת, מה? זאת אומרת, עוד 4 שנים. מגיל 15 עד 18, 15, 16, 17, 18. לא, גומר את התלמוד. לא, לא. נראה לי שאת לא יודעת לספור. אני לא אומר את זה כביה שאת אישה. אני רק אומר ביה שזאת האמת. 15, 16, 17, 18.
או שאתה
סופר
את
ה-15
או את
ה-18,
אי אפשר
שתהיו
לספור את
שני. למה לא? אני עושה את זה. אני כן עושה את זה.
נכון.
תזכרי, מתי גמרתי את השס? טוב, בסדר. אבל בכל מקרה, זה לא כל כך, זה לא צריך להיות מסובך. כלומר, אם באמת לומדים כמו שצריך, זאת אומרת שמגיל 10 לומדים את המשנה ולא מבלבלים את המוח לילדים עם גמרא, אז באמת אדם יש לו 4 או 5 שנים כדי ללמוד את המשנה כולה. אחרי זה הוא יכול ללמוד את ה... והוא יודע את זה טוב. אחר כך לימוד התלמוד זה פשוט. כן?
כל זה כדי להתחיל במדרש עכשיו?
יפה, נכון. ואז מוסיפים לך עוד ידיעה, כשאתה בן 18, שאתה לא ידעת, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. ברור. אבל זה באמת בהחלט אפשרי. למשל, היה יהודי אחד, רב זלמלה מוולוז'ין. שמעתם על רב זלמלה? נכון, יפה. יש מסופר עליו בספר, אם כבר, תולדות אדם. יש ספר שנקרא תולדות אדם, שמספר את תולדות חייו וחידושי תורה של רב זלמלה מוולוז'ין, שהיה אחיו של רבי חיים מוולוז'ין. רב זלמלה נפטר בגיל 37 והיה גאון צעיר, אמר עליו רבי חיים וולוז'ין שאם אחיו היה חי בזמן האמוראים, גם אז היה נחשב לחכם. כן. אז שאלו אותו, אם ככה אתה אומר על אחיך, מה תאמר על רבנו הגאון? אם אתה משווה את האח שלך לאמוראים. אז הוא אמר, אתם בכלל לא יודעים את ההבדל. האח שלי, הוא ידע את כל התורה כולה, כמו שיודעים כל אחד מאיתנו יודע את המזמור אשר יושבי ביתך שאומרים כל יום. תהילה לדוד, הוא יכול להגיד בעל פה, כמעט כל אחד יכול להגיד בעל פה את אשר יושבי ביתך. אבל זה הוא יודע רק לפי הסדר של א' ב', זאת אומרת, אם אתה אומר בכל יום אברכה, גם סדר אחר כך גדול השם ומהולל מאוד. אבל אם אני אגיד שאל אותך מה המילה לפני, אתה צריך להתחיל אותה מההתחלה. מה שאין כן אצל הגאון מבינה, הוא ידע את כל התורה כולה, ישר והפוך. מה שאין כן אח שלי ידע רק ישר, לא ידע הפוך. טוב, בקיצור, למה סיפרתי לכם? רב זלמן מוולוז'ין. עכשיו בספר הזה שמה יש דיון שלם על איך שרב זלמן יצטער שלא לומדים תורה אצל הילדים כמו אחינו הספרדים. אחינו הספרדים באמסטרדם. עכשיו הוא מביא דברי היעבץ, שסיפר כיצד לומדים אצל הספרדים באמסטרדם. אז הוא אומר שהם הולכים לפי המשנה הזאת. בין חמש למשנה, בין חמש למקרא, בין עשר למשנה וזה. הוא אומר, בסוף הם יוצאים תלמידי חכמים. ואז הוא מביא שמה לדוגמה, מסכת ברכות. אדם שלא הלך בי הסדר הזה, מלבד כבר מסכת ברכות את הילד המסכן. אז מה כתוב במשנה הראשונה? ממתי? קוראים את שמה? בערבין, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. אז הילד לא יודע מה זה שמה. גם הוא יודע שיש שעה שצריך לקרוא בה את שמה. והוא גם לא יודע מי זה הכהנים, אם זה סוחרים, או רופאים, או מושלים, או חיילים. והוא לא יודע מה זה התרומה, ומה זה התומעה שבגלל זה הוא לא יכול לאכול. אולי זה מחלה, איזה חיידק, הוא לא יודע. ואם המורה יצטרך להסביר לו, אז הוא צריך להסביר לו, תשמע. האומה הישראלית מחולקת לשלושה, כהנים, לוויים וישראלים. והכהנים, התורה ציפתה לתת להם תרומה. והתורה אסרה לאכול את התרומה במצב של תומעה. דהיינו, בתומעה יוצאת מן הגוף. וצריך כדי להתאר מהתומעה הזאת, צריך לטבול במקווה, וצריך לחכות עד שיבוא הלילה, כדי שמותר לו לאכול בתרומה. כל זה על משפט אחד. הוא אומר, השם הרב זלמלא, אם יהיו כל שערות ראשו של המורה, פום ממלל מרב רבן, כלומר פה מדבר כל היום כדי להסביר לו, לא יספיק לגמור משנה אחת. והילד מתיירא מפני אימת השבט, ומפני קצפו של המורה, ובסוף עוזב את הכל. מה שאין כן, היו לומדים קודם כל בין חמש למקרא, ורק אז בין עשר למשנה, היו, הכל היה מסודר, והייתה מתרבה תורה בישראל. המהר"ל גם כן אומר, זה לא עוזר. כלומר, רואים שזה מדור לדור צועקים וזה לא עוזר. וכל פעם יש תירוצים. טוב, איפה היינו? מה עם המהר"ל? טוב, דרך חיים. הוא היה אומר, בין חמש למקרא. במאמר הזה בא לבאר עניין האדם מראשיתו ועד סופו. והאדם יש לו דמיון אל בית המקדש. מה זאת אומרת שהאדם יש לו דמיון אל המקדש? מה יש בתוך המקדש? שאלה, מה יש בתוך בית המקדש? לא שאלתי מה עושים, שאלתי מה יש. כן? זה כמו שאני אגיד לך מה יש בתוך האדם, תגיד לי יש לב כבד ומעיים. יש שכינה. שכינה, יפה. אין מקדש ולא שכינה, זה לא מקדש. זה סתם קליפה, נכון? המקדש, הערך שלו זה מצד של שכינה שורה בו, נכון? עשו לי מקדש, שכנתי. לכן זה גם לא היה מקדש. עכשיו, זה היה כאילו, זה היה בלוף. יענו ישרה בלוף כזה. היה שכינתונת. בית שני היה שכינתונת כזה. כן, עכשיו, מה הערך של האדם? מה עושה את האדם לאדם ולא בהמה? השכל, נכון? השכל. זאת אומרת, השכל השוכן בתוך האדם הוא כשכינה ששורה בתוך המקדש. יוצא לפי זה שהאדם הוא דמות המקדש. זה משנה מפורשת מסכת ברכות, נכון? לאיזה כיוון מתפללים לפי המשנה? מה פתאום זו? היה יושב בארץ, בחוץ על הארץ, נכוון לכיוון ארץ ישראל. בארץ ישראל לכיוון ירושלים, ירושלים לכיוון המקדש, במקדש לעזרה, בעזרה בין הכפורת, בין הכפורת, מעל הכפורת, בין הקרובים. עכשיו, ואם הוא לא יודע איפה הוא נמצא, אז הוא לא יודע איפה ארץ ישראל, לא יודע, הוא לא יודע איפה הוא. יכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. נכון כך כתוב? איך הוא יכול לכוון כנגד בית קודשי הקודשים? הוא לא יודע איפה קודש הקודשים. מה? אתה עושה לי, אני לא מבין, אתה יודע.
בלב,
בלב שמו. מסביר רבנו יונה הוא שהוא צריך לכוון שהלב שלו זה קודש הקודשים. הוא צריך לכוון שהוא המקדש, ואז מלא הלב שלו כנגד בית קודשי הקודשים. בסדר? זה הפשט של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. טוב, עכשיו יוצא לפי זה, עכשיו מובן מה שאומר המהר"ל כאן. במאמר הזה בא לבאר עניין האדם מראשיתו ועד סופו, והאדם יש לו דמיון לבית המקדש. עכשיו זה מובן. טוב. כי ההיכל היה גבוה 100 המה. וזה בבית שני, לא בבית ראשון. וכך חיי האדם. גם האדם חי 100 שנה. ומאה אמה כנגד 100 שנותיו של האדם. אז עכשיו יש לנו אורך חיים חדש. האדם חי 100 שנה. אף על גב שימי שנותינו 70 שנה. כתוב, ימי שנותינו בהם 70 שנה ומגבורות 80 שנה ורובם עמל ועבד. אז מה אתה אומר לי 100? הוא אומר, זה מצד הזכות מגיע עד 100. הוא כנראה לא שמע על זה. כן, אבל כנראה שהוא לא יודע על זה. או שמה תאמר, שמאה שנה זה מאז שהוא בן 20. כן, כי הרי לפני כן, טוב, זה כבר לא פירוש המשנה, אבל יש בזה צד של אמת. כי הרי עד גיל 20 לא דנים האדם בדיני שמיים. גיל 13 דנים אותו בדין של מטה. בדין של מעלה, מגיל 20 בלבד. אז יוצא לפי זה שהמאה שנה צריך להתחיל מגיל 20. אגב, גם האדם הראשון, לפי המדרש, נברא בן 20. רק שהוא יצא, אפר מן האדמה, איזה מין גיל היה לו? היית רואה אותו, היית אומר, הוא נראה בן 20. טוב, לכן כתוב, והיהי ימי אדם אשר חי 30 שנה ו-900 שנה. מה זה? ימי אדם אשר חי. כי הוא חי פחות ממה שהוא הנראה. כיוון שהוא נברא כבר לכאורה בגיל מסוים. למרות שהוא היה בן 0. טוב. ולמה מגיע עד 100? כי האדם הוא תבנית היכל, ודבר זה בערו עוד בפרק חלק, אדם הראשון היה מן הארץ עד הרקיע. כיוון ששרח, הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו ומעטו והעמידו על 100 אמה. עכשיו, אתם מאמינים לזה?
לא,
למה? שרח, כוונה חטא. אבל לחלק הראשון אתה כן מאמין. זאת אומרת, אדם הראשון היה מן הארץ עד הרקיע, נכון? זה אתה מאמין. איפה זה הרקיע? הוא אומר לי שהוא מאמין בזה, אני לא יודע. אז אלגוריה. אלגוריה למה? זה להבין, מה זאת אומרת שהוא מארץ עד הרקיע? אז מה הגודל שלו? לא, לא אינסופי, הארץ עד הרקיע יש גבול. הוא גדול כמו העולם כולו, זאת אומרת, הוא העולם. זאת אומרת, אין הפרש בין ההכרה האנושית לבין הקוסמוס. הוא בעצם דבר אחד. זה כמו שלמשל, תגיד, הציפורניים שלי, זה חלק ממני. אבל זה לא חושב. אבל זה מחובר למשהו שחושב, אז זה חלק ממני. אז למה לעצור בציפורניים? למה לא להמשיך בכל העולם? גם זה חלק מהגוף שלי. אתה מבין אותי או לא? אז למה לא לעצור? למה לעצור בעצם? למה לי? עד הציפורניים זה עדיין הגוף שלי. מילימטר אחרי הציפורן אתה אומר זה כבר לא אני. למה?
עוד לא חיברתי את זה.
אבל אפשר גם היה מנטלית כן לחבר את זה.
נכון, אז אני מבין מדרגה של אדם הראשון.
זו, אדם הראשון לא היה הבדל בינו לבין כל העולם כולו. לכן באמת היה גודלו מארץ עד הרקיע. כיוון ששרח, נתקפל. שק שנאמר אחור וקדם צרטני ותשת עליי כפיך. נעשה לו כבד שבילעז. נכון? אז זה מה שכתוב גם פה. כן? כיוון ששרח, הניח הקדוש ברוך הוא ידיו עליו ומעטו והעמידו על 100 אמה. מסכן אדם הראשון היה גבוה רק 100 אמה. כן? שזה 48 מטר. כן? ועוד אמו בחלק, והולך אתכם קוממיות. רבי יהודה אומר 200 אמה, כמעט שתי קומות של אדם הראשון. רבי שמעון אומר 100 אמה כאדם הראשון. אין לי אלא נשים. נשים מניין? תלמוד לומר, כן, איך יודעים שגם, הרי בהולך אתכם, אתכם זה לשון זכר. מה עם נשים? איך נדע מה הגובה של הנשים לעתיד לבוא? תלמוד לומר, בנותינו כזוויות מחוטבות תבנית היכל. כמה היה היכל? 100 אמה. עד כאן. לכן גם נשים יהיו גבוהות 48 מטר. ככה יהיה לעתיד לבוא. כן? מה זאת אומרת הגובה? למה אתה צוחק? אה? לא מאמין דברי חז"ל, אה? טוב. כן, קצת מה? למה? דווקא יהיה הרבה יותר קל. יהיה הרבה יותר קל, אתה יכול לדלג.
איך תיכנס
לאוטו? איך מכניסים 4 פילים בפולקסווגן? שניים קדימה, שניים אחורה. עכשיו, מה המהר"ל כאן לומד מהסיפור הזה? הוא לומד דבר מאוד חשוב. הרי כי למדו שיעור האדם מן קומת ההיכל, שהוא מהעמק.
זה בסדר, אבל למה
להתיד? כתוב, והולך אתכם קוממיות, ככה יהיה להתיד לבוא.
מה?
מה המשמעות? זה כבר שהתפיסה שלנו תתגדל. הרי ככל שהגוף יותר גדול, כך הוא ראוי לנשמה יותר גדולה, נכון? אז ככל ש... אז אם להתיד לבוא יש הערה נשמתית גדולה מאוד, אז גם הגוף מתגדל. השאלה היא, עד כמה הוא יכול להתגדל? מהעמה זה קשה מאוד שמצד הטבע יהיה בעל חיים אפילו כלשהו בגודל כזה. כן? אין בעל חיים בגובה כזה. אפילו גם להזרים את הדם זה בלתי אפשרי. ממש אפילו מערכות מיוחדות גילו בצוואר בצוואר של הג'ירפה כיצד היא מעבירה את הדם למוח. זה לא דבר פשוט. יש מערכות שלמות ששסתומים היו דינוזאורים באמת בגובה כזה. אבל הם היו צריכים להיות בתוך המים, הם לא יכלו להחזיק את עצמם. כן, לכן קשה, וגם הם לא היו כל כך חכמים נראה.
היה שכל מאוד קטן.
לטעה מפותחת כזה.
גוף מאוד גדול, שכל מאוד קטן.
מה?
למה נשמה היא פונקציה של גודל הגוף?
כי, למשל, זבוב, זה קטן? כמה שכל יש לו? לעומת קוף.
מדברים על נשמה.
אבל...
אתה צודק. אתה צריך להיות איזשהו יחס. תראה, גם למשל, איך אתה יודע שבעלי חיים יותר חכמים אחד מהשני? לפי גודל המוח. נכון? לא.
מה? הנמלה יותר
חכמה לתנמי לא. אבל מה אני רוצה לומר? מה שאמרה לומר במקום אחר, לגבי כל הגדלים שכתובים בגמרא, למשל כתוב על משה רבנו שהגבוה 10 אמות. איך יודעים שהגבוה 10 אמות? הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות משכן עם קרשים בגובה של 10 אמות. בשביל מה? כדי שמשה יוכל להיכנס. אם משה נמוך, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא היה מטריח את ישראל לעשות כזה דרג כזה גובה, אלא זה סימן שמשה, כדי שלא ייכנס כפוף, הוא צריך 10 אמות. אז גם מהר"ל, זה המדרגה הראויה למשה. משה, לפי מעלתו, הוא צריך להיות עם גוף של 10 אמות. דהיינו עשירית מאדם הראשון. זה בזה שאדם הראשון הוא גבוה יותר, גם ההכרה של, במדרגת הנבואה של אדם הראשון היא גדולה פי 10 מנבואתו של משה. עכשיו, במציאות, מה? כן, עכשיו, במציאות, כמה היה משה גבוה? אומר מהר"ל, כמה שאפשר להיות. כלומר, המספר שהגמרא אומרת זה המספר הראוי, במוחלט זה כך, משה הוא גבוה 10 אמות, זה מה שראוי למשה. במציאות, כמה שהוא יכול להיות גדול. או כמו הסוגיה הזאת לגבי סנחריב והחיילים שלו, כן, למדנו את זה. נכון, בפרק חלק, שהיו שם, לפי החישוב של הגמרא, היו לו 2.6 מיליארד חיילים. כן. 2.6 מיליארד חיילים, שזה דבר שפשוט לא ייתכן אפילו. ואז המהר"ל אומר, זה המספר הראוי לסנחריב, ובמציאות כמה שיותר. היה הרבה, זה הכוונה. טוב, זה אנחנו נראה בהמשך, מתוך כך הוא יגיע למה זה בן 100 וכו'.